בנות, אפשר להתחיל? תראו בבקשה את הדלת שם. בואו. שם הכניסות יציאות. טוב, בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על טבע הכרה וטבע מודע. לצורך זה אני ביקשתי שתצלמו, ואני לא יודעת אם זה עבר או לא עבר. מי אחראי צילום פה? היא לא הייתה שיעור שעבר, ואני ביקשתי ממישהי שתגיד לך, היא לא אמרה לך. אוקיי, אז אני אגיד לך לפעם הבאה, בסדר? בבקשה, בבקשה לצלם את המאמר לתקופת המעבר. בסדר? זה מתוך מאמרי הראייה, עמוד 29. בסדר? תודה רבה רבה. בסדר? אז לשיעור הבא? תודה. טוב, אז אנחנו נמשיך בינתיים. אנחנו בפרק א', פסקה א'. דיברנו על המושגים לתקופת המעבר. זה ככה נקרא מאמר. זה בתוך הספר, מאמרי הראייה, עמוד 29. בסדר? תודה. אז ככה, המושגים היו טבע, הכרה, טבע מודע. אנחנו נרחיב על המושגים האלה בשיעור הבא במאמר. אבל לענייננו במידות, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם המידות האלה מוטבעות. אבל העובדה שהן טבעיות, אמרנו טבעי זה משהו עמוק, טבעי זה לא ספונטני. בטעות אנחנו מתרגמות טבעי לספונטני. אבל כשהרב אומר שמשהו טבעי, זה אומר שהוא חלק מאיתנו והוא עמוק. ואולי הוא בכלל לא נגיש לנו, ואולי אנחנו לא מרגישות אותו. אלא מה? אחרי שנעבוד עליו, הוא כבר יהיה מונגש. זה שלב ההכרה. וברגע שעבדנו עליו וגילינו אותו, כן, אם עבדתי על מידת הענווה וגיליתי אותה בתוכי והצלחתי, אז זהו, אז אני מעבירה אותה לשלב של טבע מודע. מה זה אומר טבע מודע? שהיא חלק ממני כמו טבע, אבל זה עבר תהליך של מודעות. זה לא משהו שהוא היה בתוכי ולא היה לי מושג מזה. ואז אומר לנו הרב, ואנחנו הגענו למשפט הזה. על כן, אני בפרק א', פסקה א', אוקיי? על כן, שם השם יתברך בחסדו. כל אלו הדברים קבועים בטבענו. וכאשר ישכיל השכל להעלותם, זה ההכרה, אז אם אח ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבות תמיד ממש, כמו שהם קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת. זה מה שאמרנו, טבע, הכרה, טבע מודע. אבל אמרנו כאן עוד דבר, בן אדם לא צריך כל החיים לעבוד על אותו דבר, אלא הוא מתקדם במשהו. ברגע שקניתי משהו, מה התנאי לזה שזה חלק ממני כל החיים? איך הוא אומר כאן? אם אח ילך בחוקי תורת השם. בן אדם שהולך בחוקי תורת השם, בן אדם שהולך לפי התורה, אם הוא קנה מידה, זהו, היא שלו. למה? מה הקשר לחוקי תורת השם? אמרנו שחוקי תורת השם הם משאירים אותנו עם יד על הדופק. אדם שהולך לפי התורה הוא אדם שרגיל לבדוק את עצמו. הוא אדם שרגיל להתבונן בעצמו. אדם כזה, ברגע שהוא עבד על משהו, זהו, זה שלו. זה אומר שאין לו על מה לעבוד? בטח יש על מה לעבוד. יש לנו כל החיים על מה לעבוד, אבל אתה עובר על הדבר, עובד על הדבר הבא. אמרנו, אם את... ממש מפרים לדיבורים. אמרנו שאם את אומרת לעצמך כל חודש אלול, כל פעם שאת עובדת על אותו דבר, באותה נקודה, משהו בדרך העבודה כנראה לא נכון. אחר כך דיברנו על המושג שורש וענף. אוקיי? אמרנו שהדעת היא השורש והמידות זה הענפים. אז מה היה ההשלכה של זה? מה זה אומר שהדעת זה השורש והמידות הם הענפים? מצוין. שורש רקוב זה אומר שכל הענפים אבודים. שורש זה הדעת. נתנו את הדוגמה של מידת הענווה. שאם אני תופסת ענווה כשפלות, כאפס, אז לשם אני לוקחת את כל עבודת המידות שלי, ואני כל החיים הולכת ומאפסת את עצמי, ועובדת לא נכון. ולכן השלב הראשון בעבודת המידות הוא?
דעת,
ללמוד. נכון? לכן אם אני רוצה ללמוד על חסד, מה אני עושה? אני קודם כל יושבת ללמוד מה זה אומר. למה אני לא רצה, סוגרת את הספר ורצה להתנדב? זה מצוין שאני ארוץ גם להתנדב. אבל יכול להיות שאם אני אעבוד ישר בצד המעשי, בלי ללמוד את המידע, אני אעבוד לא נכון. ונתנו את הדוגמה של חסד בסוף מלחמת העולם השנייה, שנורא נורא רצו, ראו את הניצולי שואה כל כך מסכנים, ופשוט רצו להרעיף עליהם שפע, וזרקו עליהם אוכל בלי סוף, ובאותו יום הרבה מאוד אנשים מתו. כי כשאתה צריך לדעת גם איך עושים חסד, לתת זה לא חסד. יש לרב פסקה באורות הקודש שנקראת גאונות החסד. גם במידות יש גאונות. במובן הזה שגם מידות צריך ללמוד, איך עושים אותם נכון. איך את עושה חסד באופן כזה שאת לא מפתחת תלות. איך את עובדת על ענווה באופן כזה שאת מוציאה לפועל את הכוחות שלך. איך את עובדת על כעס באופן כזה ש... תשלים אותה משפט. שמה? שבפועל הזאת יחסי ומה? למה זה לא במובן מאליו? לא מספיק לי רק לא לכעוס ו... ולא אבצר על עצמי. ומה עוד? ושיהיה לי אכפת, נכון? הרי אנשים כועסים הם אנשים מאוד מאוד אכפתיים. לכן הם כועסים. מה הסכנה שאני אעבוד על כעס ומה יקרה לי? אני אדישה. בשביל זה אני צריכה ללמוד איך אני עובדת על כעס ונשארת אכפתית. איך אני עובדת על כיבוד הורים ונשארת? נשארת? עם אישיות ועצמאות, ולא כאילו, אוקיי, כל מה שהורים אומרים, ואין לי אישיות משלי. אוקיי, אלה דברים שהם צריכים למידה. כן, זה לא, אוקיי, עבודת המידות, אני שואטת על הדברים וזהו. לא. אני צריכה ללמוד איך אני עושה את זה נכון, כי אפשר לעבוד על המידות באופן מאוד מאוד לא נכון. יש? הלאה. בשפה של הרב אמרנו הדעת זה השורש והמידות הם הענפים. אני מדלגת לביטוי באור הדברים. עוד פעם, אני בפרק א', פסקה א', בחלק השני של הפסקה. באור הדברים, נקודתיים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם, רואות את זה? את המשפט הזה? באור הדברים, אני חוזרת על המשפט, תמצאו אותו. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. מצאתם? כל אחד זה הוצאה אחרת, בגלל זה אני לא אומרת עמוד. אני אומרת פרק א', פסקה א', בחלק השני של הפסקה. באיזה הוצאה? חפשו נקודתיים, זה הנקודתיים היחידים שיש בפסקה. באור הדברים. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. תינוק אין לו מידות. באיזה רובד אין לו מידות? בטבע או בהכרה? בהכרה. בטבע אמרנו כבר נולדנו עם מידות מוטבעות בנו, אבל בהכרה לתינוק אין שום מידות. מתי תינוק מתחיל, למשל, לקנה? כשאימא שלו מרימה תינוק אחר. ראיתם פעם תינוק שאימא שלו מרימה תינוק אחר, איך הוא מושך לה בסמנה והוא מתעצבן? ראיתם דבר כזה פעם? מתי? מה הוא צריך כדי לקנה? הוא צריך משהו להבין. מה הוא צריך להבין כדי לקנה? שאימא שלו. יפה. אחד, אמרנו, המידות נקבעות כאים כפי הדעת, גם מידות טובות וגם מידות רעות. כדי לקנה אני צריכה להבין שמשהו הוא שלי. האמא הזאת שלי, מה היא מרימה ילד אחר? הרי אם השכנה תרים תינוק אחר, לא יפריע לתינוק. רק אם אמא שלו מרימה את התינוק. למה? המושג הקודם למידת הקינה הוא הבנת מושג השייכות. מפה אנחנו יכולות ללמוד על דרך השלילה. משהו שאת מקנה בו, סימן שאת שייכת אליו. בואי, תהי שייכת אליו בצורה טובה, אבל הקינה עוזרת לנו להבין הרבה דברים על עצמנו. למה את מקנה דווקא באי ולא באי? לכאורה הן ממש דומות. אוקיי, שתיהן מוצלחות ב-X. למה בזאת את מקנה ובזאת לא? את יכולה ללמוד על עצמך מה השייכות שלך. מי פה קנאה לפני שהיא נפטרה במלכת אנגליה? אף אחד לא קנאה במלכת אנגליה. כנראה הייתה יפה פעם, עשירה, מכובדת. למה אף אחד לא מקנאה בה? מה לכם ולמלכת אנגליה? נכון? אנחנו לא מקנות במשהו שאין לנו שייכות אליו. ולכן, את רוצה להבין על דרך השלילה, נכון? זה כל מיני סדנאות מודעות עצמית. עבודת המידות זה סדנת מודעות עצמית הכי עמוקה שיש, ולצערנו אנחנו לומדות גם על דרך השלילה. אני יודעת מה חשוב לי בחיים ומה הערכים שלי בחיים לפי מה אני מקנה. אוקיי? שאלות, מחשבות?
זה ככה בכל דבר?
מה זה זה?
כאילו שיש משהו שם, כי בכל מידה יש משהו שם, כאילו... מרגישה שזה כאילו זה, שזה השורש הזה, כאילו של הקנאה והשייכות? כאילו
שלכל מידה יש מושג, את שואלת?
כן, משהו שהוא מכיר.
כן, כן, זה מה שהוא אומר, שכל מידה נקבעת כפי הדעת, אוקיי? גאווה לא יכולה להיות בלי המושג. בלי המושג, בלי המושג. אני, קודם כל אני. איך יהיה לי גאווה אם אני לא יודעת מה זה אני? אוקיי? אחד הדברים שניסו הקומוניסטים לעשות זה להוציא את המילה אני מהלקסיקון, כדי שכולם יהיו שווים. מישהי פה קרא את הספר 1984? לא? זה ספר מאוד מאוד חזק. היום מדברים הרבה על הנדסת תודעה ופוסט-מודרניזם, תשמעו הרבה את המושגים. אבל אני חושבת שהראשון שעשה את זה מאוד מאוד חזק זה ג'ורג' אורוול בספר 1984. מה הוא כותב שם? הוא בעצם כותב את הספר... וואי, זה ממש מפריע לי רב, סליחה. הוא כותב את הספר הזה בשנת 49. אוקיי? אחרי מלחמת העולם השנייה. והוא אומר, אם הנאצים הצליחו ככה לשלוט בעולם, מה תהיה המלחמה הבאה ב-1984? באיזה נשק ישלטו בעולם? על ביפרים הוא לא חשב. אבל באיזה נשק ישלטו בעולם? ומה המסקנה שלו? איזה נשק יכול להשתלט על האדם יותר ממחנות ריכוז? יותר מגז? מעולה. איך קוראים לנשק הזה? שפה. אתה משתלט על אנשים באמצעות זה ששינית להם את השפה. למשל, אנחנו עמוק בתוך זה. היום ברוב הטפסים אתם תראו את המושג מגדר ולא מין. אוקיי, אולי הזכרנו את זה. למה? מה זה מין לעומת מגדר? יפה. מין זה מושג טבעי, זה משהו שקיבלתי בטבע. מגדר זה אני מגדירה את עצמי. יכולה להגדיר את עצמי אישה, יכולה להגדיר את עצמי גבר, יכולה להגדיר את עצמי... היום יש... בספקטרום 72 מושגים. איש, אישה, חצי איש, חצי אישה, גם וגם. יותר מכל האופציות המתמטיות שאתם יכולות לחשוב עליהן. זה באמת מחריד. אני ראיתי סרטון שהגיע מפולין על ילדים, ואצל הילדים זה סבבה, זה נראה כמו פורים. אבל אז ראיתי סרטון אצל מבוגרים שמגדירים את עצמם חיות. אני, אם אני יכולה להגדיר את עצמי גבר, אני יכולה להגדיר את עצמי... בת כמה? יש גיל שזה עוד נורמטיבי. חטיבה, וואו. וואו. לא, גיל חטיבה תיכון זה כבר באמת מורכב. בוא נגיד שכשהילד שלי היה קטן, אז הוא יום אחד הלך עם חבל ונעל. דמיון של ילדים זה דבר מתוק. אם ילד קטן מדמיין את עצמו, אריה מהמם, סבבה. אנחנו עם של אריות, הכל טוב. חטיבה תיכון זה כבר יותר מסובך. יום אחד הבן שלי קשר נעל והלך עם החבל, וכאילו שיתפתי פעולה. אמרתי לו, וואו, איזה כלב חמוד יש לך. הוא מסתכל עליו, אם את לא רואה שזה נעל. בסוף אני יצאתי. אז כאילו ילדים עם דמיון זה נחמד. חטיבה, תיכון זה מסובך, מבוגרים בואו. כי אם אני יכולה להגדיר את זה, אני יכולה להגדיר את זה ממה שבא לי. אני יכולה להגדיר את זה ממה שבא לי. ואנחנו בחברה כזאת ששימו לב, המילה מגדר, דרך אגב דתיים קפצו עליה בשתי ידיים, לא הבינו את הפואנטה. למה דתיים קפצו עליה בשתי ידיים? כי המושג מין, יש אנשים שלא נוח להם איתו. אז כאילו מגדר זה נשמע מושג יותר צנוע ממין, אבל מה עשינו? לקחנו את הטבע, הכנסנו הגדרה שרירותית, בלי לשים לב. אמרנו, איך אפשר להשתלט על בן אדם יותר גרוע מנשק? שפה. אם תיקחו לבן אדם את המילה אני, הוא בחיים לא יגבת. אישה. אם תיקחו את מושג השייכות, שום דבר לא שייך לי, אין קינה. כלומר, יש דרך מאוד פשוטה לשלוט במידות של האדם, דרך המחשבה של האדם, דרך השפה.
אבל המידות זה לא המידות הן
תבורות. אבל הן עוברות לשלב השלישי דרך ההכרה. והמחשבה זה ההכרה.
אבל אדם עדיין ירגיש משהו.
או שכן או שלא. אהבת השם תבועה בכל אחד מאיתנו. האם כולנו חוות את זה? האם כולנו מוציאות את זה לפועל? האם כולנו מודעות לזה? לא. ויש אנשים שתגידי להם, אהבת השם תבועה בך, יביאו לך כפה. זה בצדק. אני חוזרת רגע, אז האפשרות לשלוט על אנשים דרך שינוי השפה זה משהו שכל משרד פרסום משתמש בו. כל שינוי, למשל, אתם הייתם קטנות, נולדתם? בגירוש מגוש קטיף? חלקכן. ואז רצו, עשו שינוי של כל מיני מקומות לכביש שאז היה הכי מסוכן במדינת ישראל, היום זה הכביש שלנו, חוצה יהודה, אנחנו עושים עליו כל יום. כביש חוצה יהודה מחברון לקריית גת, אתם יודעות איך קראו לו? המעבר הבטוח. איזה כיף זה לנסוע במעבר הבטוח. נורא כיף. נוסעת במעבר הבטוח. אוקיי, עכשיו ג'ורג' אורוול לא הביא את זה סתם. מה היה כתוב מעל אושוויץ? בירקנאו, כל מי ש... העבודה משחררת. בואו שחרר אותנו. נכון? היכולת לשנות את המחשבה בצורה הכי יעילה זה דרך שינוי שפה. ולכן היום אנחנו כן עברו מהמושגים הפחות נעימים כמו גם בתחום הזה של הפוסט מודרניזם עברו ללהט"ב, לא נעים להגיד הומו. אומרים להט"ב, להט"ב זה כזה מילה כזאת שאפשר להגיד אותה ולהרגיש נוח. כל האופציות. לא בשיעור הזה באתי ללמד את זה. אוקיי? אבל זה דוגמה לזה שזה נכנס. זה נכנס. כי יש מילים שהן היו כזה לא לגיטימיות, אבל כשהמילה היא עדינה, אנחנו מכניסים גם את התוכן שלה אלינו בצורה נורא נורא פשוטה.
אפשר להגיד משהו טובה בקשר המילים?
כן.
שאלתי את הרב צוהר, מה צריך להגיד? אם אני רוצה להתפלל או צריכה להתפלל? ואז הוא כתב לי שאני צריכה להגיד חייבת להתפלל.
ברור. מה בעצם הוא אמר לך? את אומרת את אותו דבר, נכון? הרי יש כוח. כוח אפשר להשתמש בו לרע, אפשר להשתמש בו לטוב. לא אמרנו שהכוח רע, אמרנו שעשו בו שימוש לרע. אין ספק. שאם אני אומרת לעצמי, שמעתם פה? זה נורא נורא יפה. אם אני אומרת לעצמי שאני חייבת להתפלל, כן? יום אחד אמרתי לבן הקטן שלי, חמודי רוצה לברך ברכת המזון, קיבלתי נזיפה מהבן הגדול, אמא, מה זה רוצה לברך ברכת המזון? בוא לברך ברכת המזון. זה טוב. קבלת שיעורים בחינוך מהילדים, מעולה. כאילו היה נראה לו מכיל מדי, רוצה לברך. אז נכון, השפה היא משפיעה על המחשבה. אז אנחנו יכולות להשפיע בטוב, יכולות להשפיע ברע. ברור שאנחנו צריכות להבין את הכוח הזה כדי להשפיע על עצמנו בטוב. למשל, עוד דבר, המילה, אם כבר אמר, אז בואו ניתן עוד דוגמה של שימוש לטוב. המילה מחויבות. הרבה פעמים אנשים בדור הנוכחי, קשה להם עם המילה מחויבות. למה קשה עם המילה מחויבות? כי מה? על מה היא מאיימת? על החופש. הרי האידיאל זה חופש הפרט. המילה מחויבות מאיימת לי על החופש. אז כשאני אומרת אני מחויבת, וואי זה מלחיץ אותי. אני משתמשת במילה אחרת שהיא אומרת אותו דבר, אבל יש לה הקשר אחר. למילה הזאת קוראים נאמנות. מה ההבדל בין מחויבות לנאמנות? מחויבות היא נשמעת לי חיצונית, כאילו מישהו כפה עליי מבחוץ. ונאמנות זה מחויבות פנימית, אני נאמנה. באמת המשמעות בסוף היא די זהה.
זה גם הדדי כאילו.
נכון, נכון. כאילו אני מחויבת לבעלי? מחויבת אליו? ברור, אבל איך זה, מה נשמע יותר טוב? אני מחויבת לבעלי או נאמנה לבעלי? אני מחויבת לקדוש ברוך הוא? ברור. מה נשמע לי יותר טוב? מחויבת או נאמנה? כשאני אשתמש במושג נאמנות, אני ארגיש שזה יותר שלי, וזה פחות מאיים על החופש שלי. סגור סוגריים. תודה רבה על הדוגמה מהרב סוהר. עוד שאלות, מחשבות? אוקיי, אז למה הגענו לדוגמה הזאת? כי בעצם מה אומר לנו הרב? הדעת משנה לך את כל המידות, אז כדאי שתדעי נכון, אוקיי? אם הדעת משנה את כל המידות, בואי, כשאת לומדת על עבודת המידות, אל תקפצי ישר לעשייה, למרות שבסוגרם אני אומרת שספר החינוך יגיד לי כן בינתיים תעשי, בוודאי, כי גם אחר הפעולות נמשכים הלבבות, אבל תעשי בצורה כזאת שזה יהיה נכון, לאור איזשהו לימוד. אני חוזרת למשפט. באור הדברים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. והקטן, כאן נצרנו, התינוק, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאהבנו. ומי שיקח ממנו והוא צריך, לא יכעס עליו. כן? גם כעס הרבה פעמים קשור לשייכות. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן התפשטו המידות. אם עולם המושגים שלי הוא נורא 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 צר, גם עולם המידות שלי יהיה צר. אוקיי? אז ענווה יהיה בשבילי לא להיות שוויצרית. אז כעס יהיה בשבילי לא להרים את הכל על אחרים. אוקיי? אני יכולה להבין מידות בצורה מאוד 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 שטחית. אומר לי הרב, ככל שתרחיבי את הדעת, גם המידות שלך יתרחבו. במילים אחרות, להרחיב את הנפש, במובן החיובי, דרך הרחבת הדעת. בסדר? שאלות?
מה זה אומר
מה? ללמוד. זה מה שזה אומר.
אבל זה לא שאתה יודע,
לא ידע, אנחנו מדברים על ידע, אנחנו מדברים על דעת. מה ההבדל בין ידע לדעת? ידע זה מידע, זה ויקיפדיה, זה לא קשור אליי. דעת זה ידע שמחובר אליי. מושג השייכות, כן אמרנו התינוק, מתי יש לו קינה? כשהוא מבין, זאת אמא שלי, אין לו ידע באוויר, זה אמא שלי, זה ידע מחובר. כן, כשאני לומדת, אז הדעת מתרחבת לי בנפש, ואז המידות הן אחרות. אני כבר שמה לב לניואנסים. זה לא כאילו, אוקיי, ענווה זה לא להיות שוויצרית. אוקיי, זה ענווה זה הרבה דברים אחרים, נכון? הרי היום רוב האנשים הם לא יהיו גאוותניים בצורה ברורה. הרבה פעמים זה משהו סמוי. הרבה פעמים דברים הרבה הרבה יותר מתוחכמים. אני צריכה להבין את התחכום הזה גם של הנפש שלי. בסדר?
אני...
שפה זה דרך לקנות דעת. אז ככל שהשפה שלי מתרחבת, החשיבה שלי מתרחבת, הדעת שלי מתרחבת, המידות שלי התרחבו. בנוגמה שנתנו, כדי שהתינוק יקנה, הוא צריך לדעת שיש דבר כזה שייכות. כדי ש...
אבל זה נשמע לא טוב,
מחבסת מילים. זה לא מחבסת מילים, זה מילים. אנחנו חושבות במילים. אוקיי, החשיבה היא דרך מילים. והדעת היא עוברת דרך החשיבה, אז גם המידות עוברות שם. ואם אני לא יודעת המושג אני בחיים לא יגעפתנית, אבל אני גם בחיים לא ינבטנית.
תודה?
בוודאי.
זה עניין, כל מה שנגיד
ממשהו. כן, כן. אז נתתי את הדוגמה של הקומוניזם, למשל, שניסו להוציא את המילה אני מהלקסיקון. ומה הם גילו? לא, באמת לא היה את המושג אני, לכאורה שוויון שוויון, עד שזה התפוצץ בפרצוף של כולנו. נכון? ועד היום הקיבוצים הולכים ומתפרקים, כי זה לא נכון שלא יהיה אני. נכון? תכף תראי את זה בלייב. את עושה את זה עכשיו. נכון. ולכן אמרתי שמבחינתי אחת המטרות, למה אני כזה נודניקית וכל שניה אומרת רגע, מצאתם את המשפט, מצאתם? מבחינתי אחת המטרות זה שיהיה לכם כלים לפתוח ספר לבד כל אחד. כן? יש מלא ספר עמידות, מסילת ישרים וכל הווריאציות. אני אומרת כל הווריאציות, כי יש אין סוף באורים למסילת ישרים, אורחות צדיקים. יש לנו ספרים קצת יותר עדכניים. אוקיי, נגיד והלכת בדרכיו של הרב אבינר, תיקון עמידות של הרב אביחי, כאילו לעשות את עצמך של הרב אנגלמן. יש היום דברים שהם כאילו יותר עדכניים, על גבי כמובן מקורות קודמים. אבל אין ספק שכל החיים צריך ללמוד. אני אמרתי לכם, אני מלמדת את הספר הזה, אני צריכה לעשות עוד פעם את החישוב, 25 שנה. 25 שנה, למה? כי אני עובדת תוך כדי שאני מלמדת. זה כל פעם מעלה לי למודעות תוך כדי. זה קצת אגואיסטי, אבל אני לא יכולה ללמד משהו שהוא לא מחובר אליי. הייתה פה עוד שאלה, מחשבה? טוב. אני חוזרת. על כן, כשאנו באים לקובען כולן את המידות בעירת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו, שעל פיהן התכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות, כיוון שהוא שורש להן ונושאה. אם אמרנו שעבודת המידות זה לנתב את כל המידות לטוב, ואז אמרנו שמה זה הטוב המוחלט? מה זה הטוב המוחלט? מה זה הטוב המוחלט? הקדוש ברוך הוא, נכון? חלק מהדעת והרחבה זה לראות את הדרכים שהקדוש ברוך הוא פועל בהם בעולם. זה להתבונן, זה גם חלק מהדעת. כי אם אני רוצה לאהוב את השם, בסוף אני בן אדם, אני לא רוח מהלכת. אני צריכה לראות גם איך הוא פועל בעולם, ואני צריכה יותר להבין את ההשגחה שלו בעולם. זה גם חלק מהאהבה שלי אליו, זה גם חלק מהיראה שלי. כי אחרת, אם התפיסה שלי זה אני אוהבת את השם רק אם טוב לי, אז נשארנו, זוכרות את המושג, שאני יכולה להמשיך לאהוב את השם כמו שאני אוהבת גלידה. כשגלידה טעימה אני אוהבת אותה, כשהיא לא טעימה אני לא אוהבת אותה. אם הקדוש ברוך הוא עושה משהו שסבבה לי, אני אוהבת אותו. אם הוא עושה משהו שלא נראה לי, ובשבעה באוקטובר הוא עושה הרבה דברים שלא נראים לנו, אז לא. חלק מלבנות אהבת השם כאיזשהו יסוד של מידות, ויראת השם כחלק שהוא יסוד של מידות, זה ללמוד חלק מהדעת, זה ללמוד על הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. ולכן יש לכם עוד הרבה שיעורים על גאולה ועל מה זה נצח ישראל. אוקיי? השיעור הזה של המידות הוא לא שיעור מנותק, הוא חלק מעוד הרבה דברים שאתם לומדות. כי בסוף הכל מתחבר, נפש האדם אחת, ואנחנו נגיע אליה מכל מיני כיוונים. ואני רואה פה את המערכת שלכם, והיא פשוט מעוררת תקינה. כל פעם שאני רואה מערכת מתחשק לי עוד פעם שנת מברש. כן, שאלות והחשבות. בבקשה. לא אמרנו שזה לא בסדר לכעוס, כי בסוף כעס הוא קשר, נכון? וגם אנחנו רואים פניות של אברהם, אבינו לקדוש ברוך הוא, אף תספה צדיק עם רשע. אנחנו רואים שיכול להיות גם כעס. כעס הוא לא ההפך מאהבת השם. אבל כדי לאהוב את השם באמת, אז אני צריכה ללמוד לראות, את אומרת, כשרואים רע, איך בתוך כל המציאות הזאת אני לא לומדת לראות לא רק את הרע. איך אני רואה מציאויות של רע שפתאום התגלו לטוב, ואיך אני אומרת לעצמי שגם כשאני באמת רואה רע וכואב לי באמת ואני לא מתייחת, לא, אני לא אומרת לעצמי, אוי, הרע הזה זה טוב, לא, אני לא מתייחת, אני עכשיו מרגישה רע וכואב לי הרע, ועדיין יש לי עוד מערך שלם של מושגים ותפיסות פנימיות שהרע הזה יגרום לי לחזור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אני צריכה אותך כי כל כך רע לי. דווקא ברע הזה אני צריכה את הקרבה שלך עוד יותר. זה תפיסה אחרת. ובאמת תפיסה שהיא מאוד, אנחנו רואים אותה בנביאים, מגילת איכה, אנחנו רואים, וגם בתהילים, במסתרים תבכה נפשי, שכשיש רע גם הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו. זה לא הקדוש ברוך הוא יש רע, לא אוהבת אותך. הקדוש ברוך הוא יש רע, אני הכי צריכה אותך עכשיו. וזה חלק מהעבודה. כלומר, כדי שזה מה שייצא, אני צריכה ללמוד ולעבוד. יש משל שאני מאוד אוהבת, הוא נורא פשוט, הוא נורא אפילו, יכול להישמע שטחי, אבל הוא מאוד מדויק. בטח שומעתם את המשל של סיוון רב מאיר עם הכוס קפה? כן? אז בהקשר שלנו, מה זה הכוס קפה? לא? פשוט נורא פשוט, בן אדם נתקע במשהו ויש לו כוס ביד. מה יש פריץ עליו? מה שהיה בכוס, אם היה לו קפה, יש פריץ לו קפה, היה לו מיץ, יש פריץ לו מיץ, היה לו מים, יש פריץ לו מים. הנתקע הזה זה מציאות של קושי. מה יש פריץ כשאני בקושי? מה שעבדתי עליו כל החיים. אוקיי? עכשיו, אתם בגיל מאוד מאוד צעיר. כרגע כשמה שמשפריץ זה בעיקר הרע או בעיקר הקושי, זה הגיוני. אבל בשביל זה אנחנו עובדים כדי לראות דברים אחרים שמשפריצים. ונראה לי במקרה שלך שההורים שלכם הדגם לכל עם ישראל לראות מה משפריץ. וכולנו לומדים מהם, ובעזרת השם ממשיך ללמוד מהם עד לבשורות טובות, שהשפריץ הטוב בעזרת השם. תודה על השאלה. עוד? מה שאני רציתי להגיד זה שאם את, כאילו אני כולם מכירים את הסיפור שלך, אז אני מרגישה נועה. כן. שכאילו אם את מרגישה אחרת מההורים זה הגיוני, כי הם עבדו אחרת. כאילו הם כבר, יש להם ספור של עוד כמה שנים מעל. וזה משהו שאנחנו צריכים כולנו לראות איך מה שיש. הלוואי שנצטרך שישפריץ לנו רק בשמחות. כי גם בהצפה רגשית של שמחה משפריצים דברים. אנחנו רוצים שבעזרת השם יהיו לנו הצפות רגשיות רק של שמחות. אבל מה שמשפריץ, זה בדיוק הדעת הזאת שאני לומדת, שאני מאבדת, שאני מבינה אותה. ולמה דווקא דעת? אפשר להגיד מה, כל החיים זה לימוד, לימוד, לימוד? ככל, ובשביל זה רציתי את המאמר שנלמד שבוע הבא, שככל שאנחנו מתקרבים לתהליך הגאולה, המקום של הדעת יותר חשוב. פעם אנשים היו עובדים רק מאינסטינקט. אמרתי לכם, אמא שלי, אני שואלת אותה, אמא, מה שלומך את לבד? לא, אני עם אלוהים. הכל באינסטינקט. שזה מהמם, שזה מהמם. אבל אין לה איך להעביר את זה אליי. ודעת אנחנו יכולים להעביר לדור הבא. שאלות, מחשבות? טוב, אני ממשיכה. לא, אני לא ממשיכה, כי לפסקה הבאה אני ממש ממש צריכה את המאמר, אז אני מדלגת פסקה ברשותכם, ישר לפסקה ב'. בסדר? השלמה אנחנו נעשה בעזרת השם בשיעור הבא. פסקה ב', לימוד היראה וחוכמתה. תגידו, איך העולם מתקדם מבחינת ידע? נכון, היום אנחנו רואים במלחמה הזאת כמה הטכנולוגיה כל כך כל כך כל כך מפותחת. איך זה קורה שהעולם ככה מתקדם? מה מאפשר את זה? הרי אם כל אחד היה מתחיל ללמוד פיזיקה והיה מתחיל מאריסטו ואז ניוטון ואז 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 לא היינו מצליחים להתקדם. כל מדען היה צריך לעבור את כל הדרך שעשה הקודמו. אז איך המדע כן מתקדם? שמה? אנחנו סומכים על מי שהיה לפנינו ו... אנחנו לא צריכים לעבור את הדרך של מי שהיה לפנינו, אוקיי? ניוטון לא עבר את כל הדרך שהיה אריסטו, למד אותו, שורה תחתונה, שלום. איינשטיין לא היה צריך לחכות שיפול עליו תפוח, כבר היה ניוטון, למד, שורה תחתונה, התחיל, כן? איינשטיין בגיל 25 פיתח את תורת היחסות, סתם שנדע, 25. כאילו, אוקיי, למד את השורות התחתונות של ניוטון, נמשיך הלאה. היום, מכניקת הקוונטים, תורת השדה המאוחד, כל מיני שמות, שלא משנה שעל גביהם מצליחים לעשות את כל מה שאנחנו רואות היום טכנולוגית. איך זה מתפתח? בעולם המדעי אתה לא צריך לעבור את כל התהליך שעשה הקודם שלך. אם יש לי חברה שעושה דוקטורט 20 שנה בביולוגיה, ב-20 שנה האלה, 5 שנים הלכה על מחקר, הכיוון לא היה מוצלח. עוד 5 שנים הייתה להשערה, לא משהו. 10 שנים אחרונות היא עלתה על משהו, התפתח, יהיה מעולה. אם היא יושבת איתי ואנחנו קולגות, היא אומרת לי, תשמעי, המסקנות שלי הם א', ב', ג', ד', ישבה איתי שעתיים, שלוש, ארבע, חמש. אם אני קולגה, לא אם אין לי מושג מה זה ביולוגיה, בסדר? בסוף, היא ואני יודעות אותו דבר. אני לא צריכה לעבור את כל השנים שהיא הלכה בכיוון ההוא ובכיוון ההוא ובכיוון ההוא. היא מעבירה לי בקיצור, שורה תחתונה, הלאה, אני יכולה לעבור למחקר הבא. ככה העולם שלנו מתקדם. זה נכון במדע. באיזה תחום זה לא נכון? אבל את המידות. תבוא אליי חברה, תגיד לי, תקשיבי, 20 שנה ישבתי, עבדתי על מידת הקינה. עשיתי א', עשיתי ב', למדתי מסילת ישרים, עברתי לאורחות צדיקים, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה. לימדתי בקיצור, זהו, גם לי כבר אין קינה. לא. לא. כל מה שהוא פנימי, שהוא עבודת המידות, או חובות הלבבות, או עבודת הלב, יש לזה הרבה הרבה מושגים, כל המושגים האלה הם דברים שאי אפשר לקצר בהם תהליכים. אדם צריך לעבור בעצמו את כל התהליך. אם אחותך הגדולה אמרה לך, תשמעי, הייתי שנה בשירת חברון, זה מה זה בנה אותי? זה בנה בי א', ב', ג', ד', 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 חסכה לך את השנה? לא. היא אולי תיתן לך מוטיבציה, היא אולי תיתן לך טיפים, איך שווה לך לנצל יותר נכון את השנה, אבל היא לא יכולה לחסוך לך את הדרך.
שאלה.
כן.
נגיד אבל עשית המסעות ישרים, כן, כאילו, אין לי כבר נכון, כאילו אני אשמור כסף, ואני אומר לך כמו לבוא, וזה וזה, אז זו זה כן איזשהו דרך של למצוא את השיקרוכות במוסחר, לא באמת, אבל להפחת המידות.
נכון.
אין לי איזשהו דרך שמישהו עבר, אני אקבל איזשהו תוצר שאני צריכה לעשות בעצמי, אבל...
נכון, זה המשל של הרמח"ל בגן המבוכה, כן? שבעצם אתה עובר את התהליך ואתה יכול להדריך מישהו אחר. אבל זה שהרמח"ל עבר את זה, זה לא יחסוך לי לעבור את זה. הוא ייתן לי, זה מה שאמרתי, אחותך יכולה לתת לך טיפים, איך לנצל נכון את השנה, איזה שיעורים שווה להיכנס, איזה שיעורים בזמן הזה אולי פחות יתאים לך ותלמדי חברותה. את לא יכולה לסמוך על השנה שהיא עשתה וזה יהיה כאילו את עשית. כלומר, זה שהרמח"ל עשה את כל זה, תודה הרמח"ל, נתת לי הכוונות, אבל אני לא יכולה בזכות הרמח"ל להגיד, אוקיי, אז גם אני עברתי, כי קראתי את הרמח"ל פעם אחת וזהו, והבנתי את הרעיון. אוקיי? זה יכול לתת לי הכוונה, זה לא יכול לקצר לי את הדרך. לעומת זאת, בדוגמה שנתנו במדע, זה הרבה מעבר להכוונה, זהו, אני עוברת הלאה. אני לא נשארת תקועה איפה שהיה המדען הקודם. ולכן הקהילה המדעית זה מושג נורא נורא חשוב, כי הקהילה המדעית פשוט מעדכנת כל הזמן אחד השני ומתקדמים. איך זה קשור? זה בעצם הפסקה הבאה שלנו. שהוא אומר לנו הרב, נכון, צריך סבלנות. כאילו, יכול להיות שיש לך קוצים, את אחרי שנתיים היית בשירות לאומי, רצת, ניהלת העולם, עברת מפה, עברת לשם, הרגשת שכל העולם תלוי בך, פתאום את אומרת, מה, אני תקועה עם ספר, למי אני מועילה? אומר לך הרב, לא, אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך בשבילך. אף אחד. בואו נקרא את זה בפנים. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. קודם כל, הוא מחדש לנו במשפט הזה מה? אני חוזרת על המשפט. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. פסקה ב'. מה הוא מחדש לי במשפט הזה? שירה זה, רגע לפני למה זה מוביל, שירה זה
מצווה.
בדרך כלל איך אנחנו מסתכלות על יראה? כמדרגה, כמידה, כערך, נכון? לפני כל זה, מה זה יראה? מצווה. וואו, סיבכת אותי עכשיו. איך אני יודעת אם אני קיימתי את המצווה? אני לא מקיימת את המצווה. ואז הוא מרגיע אותי. אחרי שהוא אמר לי שיראה זה מצווה, איך אני מקיימת את המצווה? לומדת יראה. כי אני יכולה להגיד, וואי, אבל אין לי יראה, מה אני אעשה? המצווה היא לא אם יש לך יראה או אין לך יראה. מה המצווה? ללמוד יראה. תפתחו בבקשה, הוא מפנה אותנו לדברים ד' י'. כמה, כמה? כי יראה זה היסוד לעבודת המידות. בסדר? תפתחו בבקשה בדברים ד' י'. שימו לב, זה פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר אותו בעצמו, לא הרב קוק, הקדוש ברוך הוא. דברים ד' י'. מישהי מוכנה לקרוא? תודה.
יום שלמדת לפני השם אלוקיך בחורת בנו, השם מתקדת על
עוד פעם, אז מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? אשר ילמדון לראה אותי. בנות, אנחנו מצוות, זה לא איזה חידוש של הרב קוק, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לנו. מה אנחנו צריכות ללמוד? יראה. זאת מצווה. אם יש לי יראה או אין לי יראה, אני לא אחראית. אם אני לומדת יראה או לא לומדת יראה, אני כן אחראית. הרבה יותר קשה להיות אחראה על התוצאה, והרבה יותר פשוט להיות אחראה על ההשתדלות. ולכן הקדוש ברוך הוא לא תורש ממני תוצאה. קדימה, תהיה יראת שמיים. מה הוא דורש ממני? תלמד יראה. דברים ד' י'. בסדר? אשר כתוב שם, אשר ילמדון ליראה אותי, ויש לנו גם ציווי ללמד את הילדים ליראת השם. אוקיי, הרבה דברים ברור לנו שאנחנו צריכים ללמד את הילדים, איך להסתדר בחיים ואיך לעמוד על הרגליים, ואיך שהילדים האחרים לא ירביצו לך, ואיך 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 ואיך. הבן הבכור שלי, כשהיה קטן, פשוט היה, איך אומרים את זה היום? ילד כפות. היו מרביצים לו, מה הוא היה אומר? זה לא נעים לי. ילד בן שנתה, עכשיו אני מעורה את הילד הקטן שלה, בא לי להרביץ להם, מרביצים. שאלתי את הרב וייס, אני אומרת לו, אז הוא לימד אותנו מסילת ישרים. שאלתי אותו, מה אני עושה על זה? מה זה לא נעים לי? כאילו, מצד אחד אני לא רוצה ילד חננה, מצד שני, מה? הוא אומר לי נורא פשוט, תלמדי אותו להרביץ. כאילו, מה? אני צריכה ללמד את הילד שלי להרביץ? אז הוא אומר לי, כן, זה חלק מלהסתדר בחיים. מרביצים לך, תרביץ? כאילו. היום אנחנו רואות כמה זה חשוב להבין את זה, כמה זה לא מובן מאליו, שאם נלחמים בך תילחם, אבל כן, מסבירים את זה לילד בן שנתיים, מרביצים לך, תרביץ, אל תגיד, זה לא נעים לי. אבל מה לעשות, אני הייתי גם בן בכור, אני אמא מתחילה, גם אני הייתי אמא חננה, לקח לי זמן, אגיד, כן, תרביץ. אז אנחנו מלמדים את הילד שלנו הרבה דברים, איך להסתדר בחיים, ואיך ליטול ידיים, ואיך 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 לצחצח שיניים. מה אומרת לנו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? תלמדי את הילד שלך, יראת שמיים. זה התפקיד שלנו כהורים, אבל לפני שאנחנו מלמדים את הילדים, את מי צריכים ללמד? את עצמנו. עכשיו, זה לא לפני כרונולוגית, זה לא אני מסיימת ללמד את עצמי, ואז אני מלמדת את הילדים. זה לא עובד ככה. אני במקביל ממשיכה כל החיים ללמד את עצמי, ובעזרת השם שזה יחלחל לילדים. אז נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל על הפסוק, אין יראת השם היא חוכמה. אין אחת שרק היא לבדה חוכמה. מה החוכמה היחידה בעולם אומרים חז"ל? החוכמה של לימוד יראת שם. עכשיו, אם הייתי עושה פה סקר, והייתי שואלת אתכם סקר שוק, לאיזה תחומים בחיים צריך לדעתכם חוכמה? מה הייתם אומרות? מה זה? מתמטיקה. כל אלה שהמתמטיקה גמרה להם את הדימוי העצמי. כן? מתמטיקה. מה עוד צריך שכל? רפואה. לא, אומר הרב, לא. לא מתמטיקה, לא רפואה, לא פיזיקה, לא טכנולוגיה, שום דבר. למה צריך שכל? למה צריך חוכמה? בואו נהיה יותר מדויקים. ללמוד יראה. משפט לא מובן. בואו ננסה להבין.
הוא אומר שרק זהו, כי אין
חוכמה. שאלה טובה. תגידי לי אחר כך, מה הבנו? אין אחת שרק היא לבדה חוכמה. וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים. ודבר זה ייפלא מאוד. זה נורא מוזר להגיד שצריך חוכמה רק ליראת שמיים, נכון? הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. נתנו את הדוגמה של מתמטיקה, פיזיקה, רפואה, בקודש. אם הייתי שואלת אתכם מה צריך חוכמה, מה הייתם אומרות?
גמרא.
גמרא, תוספותים מסובכים, כל מיני סוגיות, זה צריך חוכמה. יראה צריך חוכמה. ואני רואה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בזהים, ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. מה הדוגמה שנתנו פה? כמו מדעי, נכון? עוד פעם, כל הלימודים, בדוגמאות שנתנו, נתתי לדוגמה של ביולוגיה, תוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. הוא נותן דוגמה בקודש, כמו ענייני הלכה. אוקיי, יכול בן אדם לחקור מיקרוגל 10 שנים. מה זה? איך מכשירים? מה עושים עם בשר חלב? מה עושים עם פסח? הבין את הסוגיה, הלאה, יעביר את המידע לרב אחר. הוא לא צריך עכשיו 10 שנים גם לחקור את המיקרוגל הזה, נכון? כלומר, זה לא שבקודש אין דברים שהם כמו מדע שאפשר להעביר הלאה. יש, אבל לא יראה. כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. הבן אדם הזה חקר, אבל אחרי הבירור, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שהגה ועיין וחידש בעצמו. מה שאין כן יראת השם. למה יראת השם זאת החוכמה? חוכמה במובן הזה שאתה צריך לעבור את כל הדרך בעצמך. מה שאין כן יראת השם. שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר הלימודים, בסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת יוצרנו יתברך ויתרומם, וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון וברור, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים למי שלא ידע לעומק העניינים, לא יבין. את לא יכולה לקצר תהליכים. את יכולה, אמרנו, אפשר טיפים, אפשר לדעת מה כדאי, אבל אי אפשר שבגלל שמישהו עבר את הדרך, את לא תצטרכי לעבור אותה בעצמך. ועיד על זה מה שעיד לנו החסיד רמחל, שצריך לדעת שורש החוכמה הוא נקודתה על מה תסובב. ואומנם, השורש אפשר להימסר בקיצור. אפשר להגיד, וואי, יראת שמיים זה קשור להבנת גודלו של הקדוש ברוך הוא. זה הפך אותנו ליראות שמיים, המשפט הזה? לא, הוא משפט ריק. אבל ככל שאנחנו נפנים אותו בכל מיני דרכים ונעבור את התהליך כדי להבין אותו, המשפט הזה יתמלא בתוכן. שנייה, רגע, אני אסיים את המשפט ואז. לכן ודאי, רק יראת השם לבדה היא חוכמה. חוכמה אמיתית שלא תשתנה להיות ידיעה. היא לא הופכת להיות מידע חיצוני בלא חוכמה. אבל כל הידיעות שבעולם, בין ידיעות ענייני הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע הנמצאים מצד עצמם, אינם כי אם ידיעה, אלא שיפול בהן קושי בהשגת ידיעתן, עד שנצטרך להשתמש גם בהן בכוח החוכמה. ועכשיו מרקר על המשפט הכי חשוב כאן, שמעיקרו לא נברא באדם, כי אם לצורך היראה לבדה. למה נבראה לי חוכמה? בשביל ללמוד יראת שמיים. אז מה עם כל המתמטיקה שלמדתי? מצוין, זה ישייף לך את השכל ללמוד יראת שמיים. מה עם כל הסודוקו שעשיתי? מצוין, זה ישחיז לך את המוח ללמוד יראת שמיים. בדרך אנחנו נפתח איכות חיים ויש לנו טכנולוגיה וכולי, ועל הדרך יש לנו עוד הרבה צ'ופרים שבאים בזכות החוכמה הזאת, אבל הם צ'ופרים נלווים. ביסוד יש לאדם חוכמה כדי ללמוד יראת שמיים. עכשיו שאלה. מי רוצה לשאול?
אני. אמרנו שאי אפשר לבנות יראת שמיים מישהו אחר,
זה לא מה שאמרנו. אמרנו שמישהו אחר, אני לא יכולה לבנות את זה שמישהו עשה את הדרך ולתפוס עליו טרם.
כן, אבל אי אפשר, נגיד, זה לא כמו במדע שאני יושבת וחברה...
כן, אי אפשר לתת לי שורה תחתונה. שמה, אני אומרת מה, הרמח"ל עבר את המסילה, אז אני לא לומדת? לא.
לא, יש לו איזשהו מעמד של השיעורים, שאנחנו יושבות, ומישהו מעביר לנו שיעור, באופן כללי, ועכשיו מי שמעביר לנו שיעור, נגיד את, זה לא מכובד, אבל...
לא, חופשי.
את עברת את הדרך, נכון?
לא, אני עוברת.
את עוברת את הדרך, כאילו, יש פה סכנה שאנחנו יושבות ושומעות.
שמעת מה עניתי קודם? מה ההבדל בין דעת לידיעה?
כן.
זה, את יכולה עכשיו לבחור אם את הצופה ואני השחקנית. אם את צופה ואני שחקנית, את צודקת ב-100%. אבל אם את שואלת, מה שאני אומרת, את לוקחת לחיים שלך ורואה איפה זה מתבטא בחיים שלך, ואיך זה נראה בחיים שלך, ואיך זה יתקדם בחיים שלך, אז את מה זה שחקנית? אני יכולה לתת לך כלים שלמדתי, כדי שתעברי את הדרך, אני לא יכולה לעבור במקומך. אבל אם זה נשאר שאני השחקנית ואת הצופה, את צודקת עם האחוז, וזה סכנה גדולה.
אז אתה יכול לשלח לי את זה?
לגמרי.
גם נראה לי זה מסור החכנה כמה מה נוסקים. בעצם גם איזה השמיעה בעצם
אני לא רוצה להתלהב מדי. לא אם את יושנת פה, זה לא סגולה.
לא,
יש בנות רשומות לשנת מדרשה. בדרך הן עושות שביל ישראל, עושות פסיכומטרי, עושות... אבל הן בחוויה, הייתי בשנת מדרשה. נשמע, על מי את עובדת?
לא, נכון, אבל...
רגע. לפני שאני מסכימה, אני רוצה לשים את זה פה רגע. בסדר? את לא, זה לא סגולה. אם את פה ושמעת, ואחר כך, אוקיי, שמעת. ומה את עושה עם השמיעה הזאת? או שכן או שלא. אוקיי? זה חלחל בך, זה יפה. אבל אם אחר כך את אומרת, אוקיי, חלחל בי, באותו רגע לא הייתי ערנית בשיעור. אני מנסה לעשות משהו עם מה ששמעתי. אני עכשיו לוקחת את זה לאן שהוא. אבל זה לא סגולה. משרד השם? אל תבני על זה. סליחה שאני פחות אופטימית. אני פרקטית, אוקיי? קודם כל, יראת שמיים זה לא משהו פרקטי רק. ולכן משהו שהוא לא רק פרקטי, לא לומדים אותו רק פרקטי. בסדר? לא, כי לתקן צינור זה רק פרקטי. אז צריך רק פרקטיקה, אין שום דבר. יראת שמיים יש לה מרכיבים פרקטיים, כמו קיום מצוות, ויש לה הרבה לא פרקטי, שזה פשוט לשבת וללמוד ולהכניס את הלב שלנו. מה שאני כן מסכימה, שלא תתבאסתי לגמרי ממני, זה מה שאומרים חכמים על הפסוק, והיו הדברים האלה על לבביך. שאני שומעת, 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 ויום אחד הלב שלי נפתח. אבל זה לא שהייתי, שאין לי מושג, אם הייתי רדומה, לא שומעת. שמעתי, אבל הלב שלי לא היה פתוח. יום אחד הלב יפתח והדברים ייכנסו. זה כן. רגע, את מבינה אבל את ההבדל? זה לא מבוסס הלב, זה מחלחל הלב, אוקיי? אין לי דרך לשלוט בלב, אוקיי? אין לי דרך לשלוט. אני רוצה להתאהב במישהו להתחתן איתו, מה אני עושה בשביל זה? יש לי מה? אני נפגשת איתו, ואני מדברת איתו, ואני מבלבלת לו את המוח הרבה דברים, והוא מבלבל את המוח, אבל בסוף יש דרך שהדברים, דרך הראש, יחלחלו ללב. אין לי דרך שהדברים יחלחלו ללב, זה גם לא מומלץ. כי אני לא באה לעשות, אנחנו לא במזרח. הייתי באה עכשיו עושה מדיטציה עם הקדוש ברוך הוא, יש לי יראת שמיים. אולי תהיה לי חוויה מדהימה, וכשתעבור החוויה לא יישאר מזה כלום. ולכן הדרך הנכונה שדברים יחלחלו ללב, זה שהם עוברים דרך הראש. אני לא רוצה שהם ייתקעו בראש, אבל אני רוצה שהם יעברו דרך הראש. אם הם נתקעים בראש, אוי ואבוי. אבל אם הם מגיעים ללב בלי לעבור בכלל דרך הראש, אז הם מאוד מאוד ניידים. ולכן יש לנו עניין בלמידה. אוקיי, לא כי אנחנו רוצים להיות רובוטים שהכל הוא שכל, חס וחלילה, אנחנו רוצים להיות אנשים חיים. פשוט כדי שזה יהיה לנו יציב לכל החיים, אנחנו רוצים שזה יעבור דרך הרבה.
יש לי משהו לומדים
את זה? כן. עוד הרבה דברים. תודה רבה. בהצלחה, סליחה אם ביאסתי אתכם.